שיחה קלאסית. הפודקאסט של דוקטור אמיר מנדל.
שלום לכולם, ושלום לדן מרידור שמתארח היום באולפן.
שלום אמיר, שלום לכל המאזינים.
מה שלומך?
תודה רבה.
אנחנו רחוקים מענייני הציבור ומהקלחת הפוליטית, ומדברים על תחום שתופס, מתברר, מקום חשוב ומרכזי בחייך, על מוזיקה.
כן, זה נכון. אנשים לא חיים בעולם אחד.
כן.
חיים בכמה עולמות. כל עולם יש שפה משלו. כל עולם קיים בפני עצמו, כמובן. צריך שתהיה איזו הרמוניה בין העולמות השונים. אבל העולם התרבותי, בכלל, ועולם הפוליטיקה לא תמיד מספיק מחוברים. לפעמים אפילו בהנגדה חמורה. ועולם התרבות הוא בהחלט העולם שלי. אם התרבות היא תרבות של ספרות או שירה, אם התרבות היא תרבות של מוזיקה שהזכרת, או אמנות אחרת, אני בהחלט אוהב את העולם הזה. וחונכתי לגדול בתוכו, יחד עם העיסוק בצורכי ציבור.
אנחנו נתקדם לדוגמה מוזיקלית שעוסקת, שהיא אילוסטרציה למה שכבר הספקנו להגיד עד עכשיו. הדוגמה המוזיקלית עוסקת במוזיקה עצמה. היא שיר של פרנס שוברט למילותיו של חברו המשורר פרנס פון שובר, על המוזיקה. שמענו כמובן את דיטר פישר.
יש עוד הזכר שהוא באמת המובהק מכל מבצעי שוברט בעשרות השנים האחרונות, עד שהוא נפטר לפני כמה שנים. הוא באמת המודל שנחשב למודל המרכזי. כמובן יש גם זמרים אחרים שעושים את שוברט נפלא. אבל באמת בשיר הזה הוא מודל למוזיקה. איך דנק, את הולדה קונסט, האמנות הטובה, היפה. על מה שהיא עושה לו. שוברט חי 32 שנה.
כן, כמעט. פחות מזה, כן.
פחות מחצי מחיי היום.
כן.
ומה שהוא הספיק ליצור ולכתוב ב-32 שנים אלה לעולם המוזיקה, הוא בהחלט יוצא דופן, ובעיקר, הייתי אומר, הלידר, השירים, מאות רבות של שירים, לרבות מחזורי שירה יוצא דופן, מן הווינטר הזה שהוא בעיניי יפה מכולם, בשיר שוברט והשוני מילר, הנה תוכנת היפה, וגם השוונגזנג, שירת הברבור שנאספה אחרי מותו,
כן.
וגם שירים בודדים, רבים מאוד מוכרים מאוד בעולם התרבותי האירופאי. זה לא שירים עם ליווי, זה לפי דעתי דואט. הפסנתר לא פחות חשוב לפעמים מהזמר. בפישר דיסקאו, עם מור או בביצועים אחרים, עושה את זה נפלא.
כן, גם כאן הפסנתרן הוא אכן ג'רלד מור, ובהקלטה מוקדמת יחסית של שניהם. ואנחנו נדבר עוד על היחס שבין, נקרא לזה, הפסנתר והזמר, וגם בין המילים ובין המוזיקה. אבל אולי לפני כן נקפץ לעוד דוגמה מוזיקלית שהיא גם כן מעולם האהבות הגדולות שלך, מעולם המוזיקה הקאמרית. יש הקשר לדוגמה הזאת, זאת היצירה האחרונה לפי המסופר, כך מסופר, ששוברט שמע בימי חייו. זאת אומרת, חברים שלו, רביעיית מיתרים, הגיעו לבקר אותו על ערס דווי כמה ימים לפני מותו, והוא ביקש לשמוע את היצירה הזאת, הרביעייה מספר 14, אופוס 131, מאת לודוויג ון בטהובן, האיש שהוא העריץ אותו עד מאוד. אנחנו נרחיב מיד את הדיבור, אבל נשמע קצת את המוזיקה. אנחנו שומעים חלק מן הפרק השני בביצועה של רביעיית טלי.
כן, מוזיקה קאמרית, אצלי לפחות, תפסה מקום יותר ויותר משמעותי עם הגיל. כשהייתי צעיר או ילד, אני לא כל כך...
לא התחברת?
התחברתי, כן, פחות שמעתי, פחות התחברתי. מוזיקה קאמרית אני מאוד אוהב היום, ומוזיקה קאמרית נכתבה על ידי רבים, שוברט עצמו, רביעיות, שלישיות, דואטים, חמישייה, מה לא. ובטהובן כמובן ברביעיות של בטהובן מספר 18 והלך 331 שהזכרת עכשיו, יש אומרים שזה שיא יצירתו, שיא אחד משיאי המוזיקה בלא כל ספק.
אני מסכים שזה אחד השיאים. אתה חושב שמוזיקה קאמרית עניין של גיל? זאת אומרת שכאילו יש יצירות מסוימות שמבשילים לתוכן?
זה כנראה עניין מאוד אישי. יש, תלוי איך אתה גדל, על מה אתה מתחנך, מה אתה שומע. בעובדה, אני שמעתי פחות מוזיקה קאמרית, יותר בתור ילד קטן. אני זוכר את התקליטים הראשונים שקנו בבית אצלנו. אבי היה לתה לו מולדת 40, ואמי קנתה לו אז גרמופון, פטפון. בחנות ברחוב בן יהודה בירושלים, את אדון בריל יקה, שאני זוכר את חנותו היטב, וזה, והתקליטים הראשונים היו פסנתר, אני זוכר את רובינשטיין מנגן את הקונצרט השני של ברמס, סונטות של בטהובן, הפסיונטה ועוד משהו, והיו אופרות של ורדי, היו דברים נוספים שאני זוכר אותם, גם תקליטים 78 במהירות גדולה מאוד, שאני זוכר גם חלק מהן, לרבות שירים של שליאפין. זאת אומרת, היה מגוון די רחב, אבל בעובדה, מוזיקה קאמרית מעט מאוד שמעתי, עם השנים זה השתנה מאוד. אם התחלנו בשוברט, באמת המוזיקה הקאמרית של שוברט, מי הדואטים של פסנתר וכינור, לשתי השלישיות, 99 ו-100, שבאמת סוחטות את הנשמה, כמו שמעט מאוד, מעט מאוד יצירות עושות, ושוברט זה קורה. דרך אחרים, בדרך כלל שמעתי חמישי על פסנתר של ברמס, יש באמת מי לא כתב. אבל בטהובן, שהוא אולי גדול המוזיקאים של התקופה הזאת, כתב את המוזיקה, את הרביעיות שלו, שהן יצירות מופלאות אחת אחת. זה בטהובן, זה בדרך כלל מלחמה. אני זוכר בתור ילד שני ספרים שהיו לי אחד בעברית, מוצרט הקוסם במנגינות, ובטהובן הלוחם במנגינות. נכון, וזה באמת כל כך נכון. זה מוצרט, יש איזה קסם.
יפה, זה תיאור יפה.
כן, זה בית קסם כזה, זה מוצרט. אתה שומע, לא רק חלילה קסם מיצירה האחרונה ומן האחרונות שלו, אלא בכלל יש משהו קסום, כאילו יורד מן השמיים אל הארץ. בטהובן לא יורד מן השמיים, כאילו הוא נלחם נגד השמיים. כל הזמן במלחמה, עם האובססיה של מוטיבים חוזרים, שהוא עושה להם, מזיז אותם מימין לשמאל, לשמאל לימין, חוזר אליהם אין סתום פעמים, ויצר מוזיקה אדירה, אבל של מלחמה, לא של איזה רוגע שקט מוצרטי.
אני חושב שבמידה מסוימת שוברט יושב בין שני הקוסמים האלה, על, על המפגש הזה של חברים של שוברט מנגנים את הרביעייה של בטהובן, אמרו, מלך ההרמוניה שולח ברכת שלום למלך השיר. אבל שוברט הוא לא רק מלך השיר, אלא הוא גם באמת סוג של קוסם שמונח אי שם בין מוצרט ובין בטהובן, מבחינת קלות הקרב, נקרא לזה, או הזרימה, מכיוון שהוא מלודיסט יוצא דופן.
כן, המלודיות אצלו לא יוצא בטהובן. מוצרט, אתה יכול לשיר בטהובן, קשה לשיר.
קשה.
כנראה מוזיקאים, אנשים מוזיקאים טובים ממני, ואני לא מוזיקאי מקצועי, יודעים אולי לשיר, גם בטהובן זה קשה. המלודיות אינן העיקר.
כן, הוא לא איש המלודיה, כן.
לא, אבל שוברט בהחלט, בוודאי בשירה, אבל לא רק בשירה, הוא יותר מלודי, גם מוצרט מלודי. האמת היא שאצל שוברט, אני יודע אם לקרוא לו אמצע בין שני הדברים האלה, אבל הסוגי, הז'אנרים שהוא יצר, סוגות המוזיקה, הן יותר מצומצמות. הוא לא יצר ברוחב יריעה כמו מוצרט או בטהובן או היידן או אחרים. דיברנו על הלידר שלו, שהוא באמת סוגה לעצמה, ואולי גדול כותבי הליד. יש שומן, יש ברמס, מאלר, ואחרים.
כן, אבל שוברט הוא כאילו
הוא באמת המוביל.
הפתאום של ה...
נכון, והסימפוניות השוברטיות זה מוזיקה לפסנתר. שהיא גם כן יכולה לחדור לנשמה ולעוזבת אותך, מפרומפטי בשני האופוסים שלהם, והסונטות לפסנתר שיש לו עד הסונטה האחרונה.
היום הגיעה אליי הרמה של דיסקים עם מפרומפטי וסונטות.
אז הסונטה, באמת, הסונטה האחרונה, הסימול מז'ור האחרונה, שהיא באמת יצירה מופלאה. אתה יכול לשמוע אותה בלי סוף, ושמעתי אותה באין ספור ביצועים. יותר ראשונים ויותר חדשים, היא תמיד מחדש תופסת את הנשמה ולא עוזבת אותך.
על זה תכף, על זה אני צריך לשאול, לפני שנשמע את הדוגמה הבאה, שהיא באמת מוזיקה קאמרית של שוברט, כפי שביקשת, אתה אומר, אני שמעתי אין סוף פעמים את, את הסונטה ה-960. אחד הדברים שמפתיעים אותי תמיד באנשים שמספיקים הרבה דברים בחיים שלהם, איך מנהלים את הזמן כדי להספיק את כל הדברים האלה? אני תמיד מרגיש חוויה של מרדף נצחי אחרי הזמן.
כן, תראה, הזמן הוא נתון. ואנחנו
בטוח.
שאלה היא מה עושים בו.
בטוח.
אז אדם ישן כמה שעות ביממה, כל אחד והנוהג שלו. אני לא ישן הרבה מאוד, אז יש לי יותר שנות חיים בסך הכל, הייתי אומר. אבל בזמן הפנוי, כשיש לי זמן פנוי, ואני שומע הרבה מוזיקה. זה יכול להיות בתקליטים או דיסקים, זה יכול להיות היום בעולם היוטיוב, מול המחשב, ושם אתה יכול למצוא דברים, ביצועים שלא ידעת שבכלל מישהו הקליט אותם, מחתרתיים ואחרים מרתקים. וגם 960, שהיא סונטה, כמו שאמרנו, ידועה, לא, אין שום חידוש מה שאני אומר פה, אבל אתה שומע עוד ועוד ביצועים שלה, ואני באמת תמיד נהנה בהם מחדש. אצל שוברט, אמרתי, זה יותר מצומצם, הפסנתר, זה ליד, זה הסימפוניות, עוד קצת, אבל...
ועוד קצת מהמוזיקה הקאמרית שהפנית.
והמוזיקה הקאמרית שהיא באמת נפלאה בפני עצמה, גם מרביעה כמו המוות והנערה, שהיא מהרביעות האחרונות, והקוואטט, יש לו באמת כמה דברים נפלאים. והשלישיות כנראה יותר אהובות מכולם, או יותר קוראות את הנשמה מכל האחרות.
אז בחרתי לנו שלישייה. את אופוס 100, יש לנו, לי יש סיפור עם השלישייה הזאת, אני הלכתי פעם לראות סרט של סטנלי קיובריק ששמו ברי לינדון.
כן, הוא מלווה על ידי החלק השני.
מלווה על ידי החלק השני של האנדנטה של האופוס 100, ובעצם אני חושב שהסרט נראה לי במבט ראשון בעייתי, לא הצלחתי להתחבר למקצב המיוחד שלו. אני חושב שמה שמשך אותי לבוא ולראות את הסרט בפעם השנייה, ואחר כך בפעם השלישית, שאז התאהבתי בו באמת באופן עמוק, זה היה הנעימה הזאת שנשמע עכשיו של הפרק השני של האופוס 100 של שוברט.
באמת נפלאה. אין מילים, הרי יש מקרים שהמילים לא יכולות לומר מה שהמוזיקה אומרת. זה אולי אחד המקרים האלה, שמה אפשר לומר את זה. יש משהו בפשטות של המלודיה, היא לא מסובכת.
כאילו כן, כל, בוודאי.
לפעמים כשהייתי ילד חשבתי, אני רואה ציור, גם אני יכול לצייר כמו פיקאסו.
כן.
כי אני לא יכול.
כן.
כאילו לכתוב את התווים האלה, 4-5 תווים של מוטיב, ותראה מה יצא מזה.
כן.
זה מוצרט קלאסי, אבל שוברט עושה את זה כאן בצורה באמת מופלאה.
כן. אנחנו,
השימוש במוטיבים, השימוש במוטיבים קלאסיים לסרטים, גם כן אופרה בפני, או סיפור בפני עצמו. אבל זה אחד הדוגמאות מאוד מוצלחות. יש הדוגמה מזעזעת או אחרת של הטפוז המכני עם התשיעית של בטהובן.
אותו במאי.
כן, אני אומר, לקח, שוב, הייתי צריך לומר, אותו במאי, שלקח את התשיעית של בטהובן עם כל העוצמות האדירות שלה משהו פרוורטי מטורף, כמו התפוז המכני.
כן.
אבל אין ספק שזה אחד מעוגני המשיכה של הסרט הזה.
בהחלט.
התשיעית של בטהובן.
בהחלט. אנחנו שמענו אגב בשלישייה הזאת את שלישיית בוזר, גם כן אחת מהשלישיות הגדולות של עולם המוזיקה הקאמרית.
כן, מנחם פרסלר, וכן, אני פגשתי אותו גם הפעמים לאחרונה, הוא כבר עם 90 ומשהו.
כן.
ראיתי אותו בפסטיבל למוזיקה הקאמרית באימקה בירושלים, ישבנו ואכלנו פעם ארוחת ערב, איש מאוד מעניין. ראיתי אותו בעוד פסטיבל באירופה, באמת טריו מאוד טוב שהם בנו במשך כל השנים.
איש מעניין פרסלר גם במובן הזה שבגיל העשרה המאוחר שלו הייתה לו, התחיל בקריירת סולו מזהירה. הוא זכה בתחרות חשובה והוא התחיל בקריירת, יש לו איזה קלטות סולו בודדות, הוא התחיל בקריירת סולו מזהירה, והוא החליט שהמקום הזה הבודד מאוד, הבולט מאוד והתובעני מאוד על במת הקונצרטים כסולן לא כל כך מתאים לו. ומיקד את כל, פסנתרן נפלא, אבל הוא מיקד כמעט את כל הקריירה שלו במוזיקה קאמרית.
כן, יש נגנים שאתה לא שומע אותם בהרכבים, הם סוליסטים, כמעט לא. ויש כאלה שהמוזיקה קאמרית היא לפחות חלק נכבד מההופעות שלהם. רובם אני חושב כאלה, אם כי יש כאלה שאתה יודע, לא תשמע אותם בהרכב.
אני לא אגיד שום דבר עכשיו על פוליטיקה בענייני סוליסטים וטים פליירס.
כן,
אבל
גם ברביעייה יש כאן הראשון.
כן, אבל היינו עם מלך ההרמוניה ועם מלך השיר, ונדמה לי שהגיעה שעתו של מלך המלכים, יוהן סבסטיאן באך. אני מתחבר, אני יודע שאני מתחבר לקונצרט שהיית בו, זה לא מכבר ועשה עליך.
הפרטיטות של באך שניגן פה אנדרס שיף. תראה, אני אגב נתוודעתי לבאך מאוחר מאוד. באך לא היה כנראה ברפרטואר המוביל של מי שעלה מרוסיה, מי שבא מרוסיה. אני למדתי נגינה אצל סבתי, אם אבי, שהייתה מורה לפסנתר, למדה את זה בקוניגסברג, שאחר כך נהייתה קלינינגרד בקונסרבטוריום בסוף המאה, תחילת המאה ה-20, והיא לימדה את כל נכדיה, גם אותי נגינה, אף אחד מאיתנו לא הפך להיות פסנתרן, אבל למדנו נגינה.
אבל אתה יודע לנגן בפסנתר.
אני ניגנתי.
אני רואה פשוט את התנועות.
אני ניגנתי, אני בשנים האחרונות לא מנגן, אני לא חוזר על זה, אבל אני ידעתי לנגן כמו תלמיד, לא מעבר לזה. אבל אהבתי למוזיקה התחילה שם, אין ספק. באך לא היה כמעט, היו איזה דברים שוליים, רק יותר מאוחר, ואהבתי דברים בעולם היותר קלאסי רומנטי, אותם דיברנו על בטהובן, מוצרט, בטהובן, ברהם, שומן, שופן, זה העולם שהיה העולם שהתחלתי בו את הנגינה, וגם ההזנתי בעיקר. באך לא היה ברפרטואר, גם אני חושב שאתה תזמורת הפילרמונית, אם אני זוכר נכון, זה לא היה חלק נכבד מאוד,
כן,
בקונצרטים זה פחות. אבל עם השנים זה השתנה גם אצלי הטעם, גם בעניין הזה. ואין ספק שבאך הוא לא אוהב את המילים הגדולות. היום הוא מהמם על כל דבר, אין תיארי שם יותר. אבל אין ספק שזה משהו אחר לגמרי, אולי העוגן שממנו מתחילה, או בוא נאחז את המוזיקה הקלאסית, הוא יוהן סבסטיאן באך, האיש המופלא הזה עם כל כך הרבה ילדים ואחים, משפחה וכן הלאה. המספר עצום של היצירות, גם הליטורגיות וגם האחרות, לכלים שונים, לא הכלים שאנחנו מכירים היום, אנחנו רגילים לשמוע אותם היום, אבל הכלים לשמוע אחרת אז. ויש גם בתוך באך, יש כמה עוגנים מיוחדים, כמו הפסנתר המושווה, שהוא באמת ספר של המוזיקה. וכמו הרבים אחרים, אני זוכר, אני מאוד התאהבתי לפני שנים בווריאציות גולדברג, שאני התרגלתי לשמוע אותם בביצוע, בעצם שני הביטים שגלן גולד הקליט אותם, כאילו זה התנך. שמעתי לאחרונה כמה פעמים את גולדברג ורצות גולדברג בביצוע של אנדרס שיף, אחר לגמרי ונפלא לא פחות, שונה מאוד. ואנדרס שיף שהוא מוזיקאי נפלא, ואם מותר להוסיף, אני מקווה שלא יפגע בו יהודי טוב, אמר לי פעם, אני מנגן בהרבה מקומות, אבל יש רק ירושלים אחת, ביטוי שלו, היהודי ההונגרי הזה. והוא בא תמיד לפסטיבל הקאמרי בירושלים, בלא לקבל תשלום, אפילו על שכר הנסיעה לו. הוא מגדולי הפסנתרנים בעולם, ואיש חכם מוזיקה, לא סתם מנגן יפה. יודע מוזיקה, איש תרבות אירופית כזאת, מלא וגדוש. כדאי לשמוע גם את המאסטר קלאס שלו, שמופיעים ברשת נושאים שונים, והוא מנגן, ניגן לפני חודש בערך, את השש הפרטיטות של באך בקונצרט אחד, ובאמת היה קונצרט שאי אפשר לשכוח.
כן, שש הפרטיטות בקונצרט אחד. אנחנו נשמע פרק אחד מתוך פרטיטה אחת, וכדי לגוון את עולמנו מעבר לעולם של גלן גולד שהזכרת, ומעבר לעולם של אנדרה שיף, יש הרבה ביצועים אגב לווריאציות גולדברג, זו הזדמנות להמליץ לך על באטריט שרנה, פסנתרנית איטלקייה צעירה, שהקליטה ביצוע מבריק לווריאציות גולדברג. ואת הפרק השישי, הג'יג, מתוך הפרטיטה מספר אחת של יוהן סבסטיאן באך, נשמע בקונצרט, שגם הוא קונצרט מיוחד, קצת כמו הקונצרט ששמעת של אנדרה שיף. הוא היה קונצרט שהתנהל בבית, זו הייתה מתנת יום הולדת למיליונר האמריקאי וויליאם אף בקלי, ומי שהגיע לנגן בביתו לא פחות מאשר רוזלין טורק. הקונצרטים האלה הוקלטו, אנחנו מדברים על סוף שנות ה-70, תחילת שנות ה-80, כבר מבוגרת. והקונצרטים הביתיים האלה הוקלטו ויצאו בארבעה דיסקים מרהיבים, אנחנו נשמע פרק אחד מתוכם.
מבצעת סדופים דינמיקה מיוחדת שהמוטיבים, כל המוזיקה הפוליפונית שבאך הוא הגדול מכולם בעניין הזה. אתה יודע, אני חושב אחורנית, למה? מה מרגש אותי? זה דברים שמרגשים אותי בחיים מאלה. זאת אומרת, אמרתי קודם שירה, בהחלט שירה poetry, לא שירה דווקא singing, אבל מוזיקה בהחלט, אם יש דברים שאני יודע שאני יכול להתרגש לפעמים עד שהעיניים נהיות לחות, זה מוזיקה גם כזאת. כן. וזה לא תמיד רגש כנגד היגיון, כי יש המון שיטה בבח.
כן, כן, כן.
למשל, לא רק בבח, בכולם, אבל אתה רואה את השיטתיות, הסיסטמטיות, לא תמיד, אני לא תמיד מבין את כולה, ואני מרגיש את קיומה, ואני יודע למה לצפות.
אני חושב שמספיק להרגיש גם. מעניין, בחרתי בפרק הזה מסיבה מסוימת. נהוג לייחס לבח, דיברת על השיטתיות ועל הסדר, ויש, כל אלה ישנם. אבל כתוצאה מזה יש איזו נטייה לייחס לבאך איזה כובד ראש מעונב כזה, שאני חושב שאין בו. אני חושב שאין בו כובד ראש כזה, אלא יש בו המון חדוות המוזיקה, והפרק הזה כולו מבעבע, הוא ג'יג, הוא מחול, וחוץ מהפוליפוניה והסטרוקטורה המורכבת, הוא כולו מבעבע מריקוד.
כן, אלה ריקודים, הוא אחד, ג'יג אחד מהם כמובן. באמת, באך זה סוג אחר, אותם סוג אחר לגמרי, כנראה זה פרק אחר בעולם המוזיקלי. ואני הגעתי לב יותר מאוחר, אבל מהמוזיקה, כמו הפרטיטות, או וריאציות גולדברג שהזכרנו, פסנתר מושלם, ועד למוזיקה הכנסייתית, אתה יודע, הפסיונים.
כן.
של באך, שני הפסיונים בהחלט, מוזיקה.
אפרופו שיחתנו על ניהול זמן, בן אדם, דיברת על הבית, המלא ילדים וככה, בן אדם שהתרוצץ בין לכתוב קנטטה אחת לשבוע, כן. ובין לכתוב תרגילים לילדים שלו, כדי שילמדו לנגן על מקלדת כראוי, כן. כך נוצר הפסנתר המושווה וכו' וכו' כן. וכו', מהצורך לכתוב שיעורים לילדים.
בכל אופן, כנראה הגאונות שיש במוח כזה, שבאדם כזה, או שמוזיקאים אחרים, שהכל יושב בתור סיסטמה מסודרת. שמעתי לפני כמה ימים איזו הרצאה של רוברט לוין על מוצרט. הוא עוסק שם ביצירות שמוצרט לא השלים אותם, אלא כתב את המוטיבים העיקריים, או התחיל ולא גמר, והוא גומר אותם בדרכו שלו. הוא מדבר על זה שמוצרט כתב במקביל יצירות רבות, ויכול ברגע אחד להיכנס ולהמשיך אותה, עם כל מה שיש בתוכה. זה מוח שאני לא חושב שאנשים רגילים...
אנחנו לא מבינים את זה כל כך.
מבינים את ה... יכולות העצומות האלה, והעיקר זה בסוף התוצאה. שאתה יושב ואתה נשמתך נעתקת מול מוזיקה כזאת, בשמות שהזכרתי, כמובן מודרניים יותר, אחרים את החלקם עם תוכן, אתה יכול לייחס סיפור, דיברנו על לידר, יש להם מילים, אם כי מנדלסון כתב כזכור,
שירים ללא מילים,
שגם זה אופוס מיוחד ונפלא של מוזיקה, גם אנדרס שיף מנגן אותם לפני הרבה שנים.
כן.
את הלידר הנבואות האלה, ויש גם מהאופרות השלמות, שזה ממש עלילה מסודרת, ועד המוזיקה שאין בה שום תוכן, אבל זה מעניין שאיכשהו בכל זאת עוברת שמחה או עצב, משהו טרגי, משהו קומי, תחושת חגיגיות, יכול להיחס את זה לטמפו, לסולם, לדינמיקה, אבל אני לא יודע לנתח את זה, אבל המוזיקה אומרת משהו מאוד רגשי לאדם, יוצרת אצלו רגש, ורגש די, אני חושב, רוב האנשים ירגישו אותו רגש מול אותה מוזיקה.
זה מאוד מעניין. ואני חושב שהרבה, מול אותו סוג של מוזיקה, יש איזה מערכת של קודים שאני אפילו לא יודע אם טבעיים או נרכשים, אבל אנשים ירגישו דברים דומים מול המוזיקה. הזכרת כמה פעמים בין כל המלכים שכבר מנינו, הזכרת הרבה פעמים את שמו של מוצרט, והזכרת את עולם האופרה, בעיניי מוצרט הוא מלך האופרה ללא עוררין, ובחרתי דווקא אריה מהשוליים של אופרה ענקית של נישואי פיגרו, אריה יפהפייה של ברברינה המשרתת שמאבדת את הטבעת, היא מחפשת שם את הטבעת בתחילת, זו אריה הראשונה של המערכה הרביעית, ואם דיברת על קסם המלודיה של מוצרט ואיך היא צונחת עליך מהשמיים, זו דוגמה נהדרת.
Oh,
הסופרן הטהור הזה שייך לנטליה קירילובה בתוך ביצוע שבעיניי הוא סנסציוני, אחד מביצועי האופרה המזהירים שאני מכיר, ביצוע חדש יחסית של תזמורת מוזיקה אינטרנה, מוזיקה אינטרנה בניצוחו של תיאודור קורנציס לניסויי פיגארו.
הוא מנצח מופלא. האמת היא, לא הכרתי את אותה ולא את הביצוע, וביצוע יפה. ומוצרט אמרת מלך האופרה, ואני לא אפשר לחלוק, לא שאין ענקי אופרה אחרים, אבל מוצרט בוודאי.
יש ענקי אופרה.
יש לי חבר טוב שלמדתי ממנו לא מעט מוזיקה, הוא בעצם פרופסור פילוסופיה באוניברסיטה העברית בירושלים, אבל הוא מנגן, והוא חושב נגינה, ולפני שנים הוא לכמה חברים בירושלים ניגן במשך שנה את כל ה-32 הסונטות של בטהובן עם הסברים, ואחר כך, או קודם את מוצרט, הסונטות והסברים ועוד דברים, ולמדתי, אבל בין השאר על מוצרט, אני זוכר שהוא הסביר חלק מהסונטות שלו כאופרה, דמויות אופראיות. זה לא רק האופרה המוצרטית, הדמויות האופראיות משחקות במוזיקה נוספת, כמו בסונטות השונות, שגם הן מופלאות בכלל עצמן. כן. אבל כמובן, אני לא מכיר את כל האופרות של מוצרט, מכיר לא מעט מהן, ואני לא חדש הרבה דרמה הגדולה מכולם, מדון ג'ובאני, לפי דעתי, והסצנות המיוחדות שבה שמעתי אותה כמה פעמים, גם בארץ, גם בחוץ לארץ, ביצועים מאוד מאוד יפים. אופרה שמתרחשת באור עמום כזה של לילה, של ערב, ושמעתי ביצוע כזה שברנבוים ניצח עליו קטרינה מלפיטנו, וחשוב השמות ברגע זה בזלצבורג, בפסטיבל זלצבורג. באמת אופרה אדירה, עם דרמה עצומה והתרגשות מחדש.
אני חושב שדון ג'ובאני מתרחש לא רק באור הדמדומים של בן, של יום.
באור הדמדומים המוסרי.
אלא באור הדמדומים המוסרי ובאור הדמדומים התודעתי. זאת אומרת, דון ג'ובאני מתנדנד בין המודע, עכשיו אני מוכרח להכניס את הרקורד הפסיכיאטרי שלי, דון ג'ובאני מתנדנד בין המודע ללא מודע. זאת אומרת, באופן מאוד מאוד בולט, והמגע הזה בין שתי השכבות האלה יוצר את הדרמה העצומה ואת המתח העצום.
כן, יש בו גם מאוד פעם, יש בו גם אריות שכל אחת היא בפני עצמה, אריה ענקית. אני זוכר אותם בתור ילד בבית בתקליט של 78, המהירות הגבוהה, את שליאפין, שר את הקטלוג לג'ט קולמי, כמה אנשים יש לו בכל מקום וכן הלאה.
ובספרד 1003.
ובספניה מילת, בסוף העניין. וזה עומד לפני עצמו, אריה אדירה נפלאה, ואריות אחרות שיש שם. אבל הדרמה, הסיפור הדרמטי, שיותר מאוחר נתוודעתי אליו, הקומנדטורי וההופעה שלו בסוף, זה באמת, גם בעולם הפירוש הפסיכולוגי, פסיכיאטרי שלך, אבל בכלל זה מוזיקה שמחזיקה אותך, ולא חשוב כמה פעמים ראית אותה, ואתה יודע מה יקרה, היא מחזיקה אותה, ואופרות כמו חליל הקסם, עולם לגמרי אחר, בגרמנית, לא באיטלקית, אבל גם כן יצירת קסם. חליל קסם, באמת קסם שהוא אין דומה לו, אריות משם אחת נפלאה מחברתה.
הקסם קיים בעולם, טיפסנו כאן לפסגות והסתובבנו בין המלכים, בין שוברט, בטהובן, באך ומוצרט, אבל הקסם קיים בכל מקום, קיים גם בעולם שלנו ובמוזיקה המקומית שלנו. הרבה מאוד כישרון התנקז במוזיקה הישראלית אל הזמר העברי, שהוא סוג של נס. ויש בו גם איזה חיבורים מעניינים בין טקסט למוזיקה, וגם, לא יודע, יש איזה נס בזמר העברי.
קודם כל, אני לגמרי מסכים איתך, ואני אוהב, כמו רוב האוכלוסייה, או רבים מאוד, את שירי ארץ ישראל, מה שנקרא, שירת ארץ ישראל. הז'אנר הזה, או הסוגה הזאת, של מוזיקה עם שירים ברמה גבוהה של שירה.
של טקסט.
של טקסט, לא רק הטקסט, לא רק המוזיקה, קיים במדינות שונות, השנסון הצרפתי בחלקו. שירים של גדולי הזמרים הצרפתיים, של השנסונים, שאני גם אותם מאוד מאוד אוהב, מידית פייף, איב מונטן וז'אק ברל ואזנבור ואחרים, אזנבור מת רק זה לאחרונה, שירים של פרבר, שהוא שר אותם, פיימורט, שירים באמת שהם קלאסיקה נפלאה, אבל זה קורפוס שלם של יצירה, שגם השירה, הטקסט הוא ברמה מאוד גבוהה של שירה, וגם המוזיקה היא כזאת. יש דבר כזה, הלידר הזכרנו קודם, עם לידר של היינר או של גטר, שאתה הזכרת שובר או של מילר אחרים,
כן.
של זמרים, איישנדוף, שהם יצרו אחר כך את המוזיקה. זה קיים גם ברוסיה, אצל הברדים הרוסיים, אני לפני שנים התוודעתי לזמר ברד רוסי בשם בולאט אקוג'אווה. גיאורגי במקור, נולד במוסקווה, זמר נפלא, שר שירים.
מאוד.
אני לא הבנתי עוד מילה רוסית, אחר כך למדתי קצת, והייתי נעול על השירה הזו, שומע אותה בלי הפסקה עוד בימי התקליטים. ואחר כך, ושירים כמו ויסוצקי ואחרים, יש גם לא מעט... נוספים, אני לא רוצה לזרוק פה שמות, זה נשמע קצת לשוויץ, לא, אבל זה גם כן חיבור שמילים משמעותיות עם, עם שירה ברמה גבוהה, יחד עם מוזיקה ברמה גבוהה, ויש עמים שיצרו את החיבור הזה, ואנחנו בארץ ישראל, אנחנו דור הורינו והורי הורינו, החיבור של וילנסקי עם ארגוב, שירים של אלתרמן שהולחנו, נפלאים של שרניחובסקי, מיסח, כיסח, זה ביצוע יפה, יפה שרון הקנן לאחרונה, שר הרבה זה מקום אותו, מנחם הנדל ורייכשטט, אסתר אופרי וכן הלאה. שירים של אריק איינשטיין שרו, גם כן אלתרמן וגם ביאליק, מגדולי המשוררים, ולחלק מהשירים האלה זכו לפופולריות רבה בעקבות המנגינה, בגלל המנגינה. לפעמים מנגינה יפה של שיר, מחבבת אותו על הקהל, אנשים שרים מילים שאחרת לא היו אומרים אותם אפילו, אולי אפילו לא מבינים אותם.
כן.
אז נוצר פה באמת גוף שירה כזה גדול של שירי ארץ ישראל, גם הוא עם גוונים שונים, עם השפעות שונות, הרבה מאוד שירה רוסית, אירופאית רוסית הייתה ברקע, אבל לא רק זה, גם מוטיבים מזרחיים שנכנסו עם הזמן, יחד עם, לא עם, תסלח לי, קשקושי מילים של, של הרחוב, אלא משהו ברמה גבוהה. וזה באמת יצירה מופלאה שנוצרה כאן עם שאר חידושי הציונות והצלחותיה, זה גם יצירת השירה הארץ ישראלית הזאת.
אנחנו נפרדים עם דוגמה מהשירה הארץ ישראלית הזאת שדיברת עליה, דוגמה שאני אוהב אותה במיוחד, את המלחין הזכרת זה סשה ארגוב, המשורר הוא הסופר והמשורר יעקב שבתאי, והשיר לקוח מתוך אלבום שסשה ארגוב הקליט במו ידיו, הוא מנגן בפסנתר עם אורה זיטנר הזמרת, וזה אלבום שאני מאוד אוהב משירי סשה ארגוב, והשיר נקרא לפנות ערב, ולפני שנשמע אותו אני מודה לך מאוד שבאת להתארח.
תודה רבה.
ותודה על השיחה.
תודה גם לך. נלך בשדות השלב, כי היום
שיר